רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
בוקר טוב, היום בתוכנית ננסה להסתכל על חצי הכוס המלאה, אבל יש גם הרבה חצי כוס ריקה. נדבר על עריקים, על חוק הכשרות, נדבר על נושאים נוספים, כמו למשל ייפוי כוח מתמשך. הידעתם כמה זה חשוב, אנחנו נדגיש את זה ונראה מתי באמת כדאי לעשות ייפוי כוח מתמשך. ננסה להרים את עצמנו, גם באמצעות הכרת שיטת אימון חדשה, אנטרה. נקבל את ההסברים של בנק ישראל, מדוע אנחנו באוברדרפט ומה רע בזה. סדרה חדשה בכאן 11 על ההיפופ הישראלי, מרתקת. כל התוכנית, עטופה במוזיקה שערך הלל אבומוביץ', קובי גרבסקי הביא לשידור, על ההפקה אור פרץ ועידן ריבר. אז בבליץ החוקים שלא היו צריכים לעבור, הרבה חוקים לא היו צריכים לעבור, אבל היה חוק אחד שהיה ממש צריך לעבור, הוא חוק הרשות המטרופולינית, בעצם הקמת רשות שתחבר בין ערים שונות כדי לטפל בבעיות בתחבורה הציבורית בצורה טובה. על זה ידבר אופיר פינס פז, ראש המכון לשלטון מקומי באוניברסיטת תל אביב, ומי שהיה גם חבר כנסת, שר הפנים ושר המדע, התרבות והספורט. בוקר טוב.
בוקר טוב, יורם, מה שלומך?
קודם כל, לא עבר בסוף, נכון?
לא. התרלול שאנחנו חיים בו, אז... היו דברים שעברו, לא נדבר עליהם כרגע.
כן.
והיו דברים שלא עברו, כי הם היו כנראה טובים מדי בשביל לעבור למדינת ישראל. אז החליטו שאם זה טוב מדי, אז שזה יחכה אולי לכנסת הבאה, ואולי לא יחוקק לעולם. חבל, חבל מאוד. אנחנו, אזרחי מדינת ישראל, נפגעים, כי זה היה חוק המטרופולין, בעצם נגע לכל אזרחי המדינה, כי זה לא רק מטרופולין תל אביב, אלא כן. גם ירושלים וגם חיפה. לפחות שלושת רבי, אחד תושבים,
כן.
80%, 75%. זהו, זה נעצר, כי אני לא יודע אפילו למה, אבל היה וטו חרדי. אגב, היה רוב בכנסת לחוק
כן, הזה. כן, כן, זה קואליציה אופוזיציה.
כן, האופוזיציה הסכימה לתמוך בחוק הזה, למרות שזה בא מהממשלה, אבל החרדים הטילו וטו, והחרדים קובעים, אתה יודע.
אני כשאני מנסה להסביר למה הרשות כזאת חשובה, אני הולך לעולם הביוב, ובעצם מה היה קורה אם לא הייתה רשות כמו השפדן, שמאגד את כל, למשל, ערי גוש דן, ומסדר את ההלכה הזו. זו אנלוגיה נכונה?
זו דוגמה טובה. השפדן באמת זה גם שיתוף פעולה רב-רשותי, אמנם בהובלת עיריית תל אביב, זה לא חייב להיות ככה, אבל זה מה שאני בא בשבדן, ויושבים שם, בעצם יושבות שם כל, יושבים נציגי כל הרשויות המקומיות בגוש דן, ומנהלים את הביוב של, גוש דן, כן, בהחלט, זו דוגמה טובה. כך זה אמור להיות באמת גם, גם בנושא התחבורה, יקום גוף ברשות, מי שיהיה בראשה, ובהשתתפות כל יתר ראשי הרשויות הרלוונטיים באזור, אם זה חיפה, אז כל הקריות, מקריית טבעון ועד קריית מוצקין וקריית עטה וכדומה, והנהלו את התחבורה, כי בסוף תחבורה זה מוצר, זה לא מוצר רשותי, זה אפילו מוצר מדינתי, אבל המדינה שמנהלת את העניין הזה עד היום, קצת קשה לנהל את הכל מירושלים, ואנחנו רואים לא פעם את התוצאות של הקושי הזה, חוסר סדר, חוסר תכנון, וחוסר ביצוע, והרעיון שכפי שקמה גם בכל העולם, תסתכל על מטרופולין לונדון, מטרופולין פריז, מטרופולין אמסטרדם, בוסטון וכדומה, הכל מנוהל היום ברמה האזורית.
ובאמת מה קרה?
אגב, לנו אין שלטון אזורי, יורם, לנו יש שלטון או מקומי או ארצי, בהרבה מדינות יש שלטון אזורי, והשלטון האזורי בעצם זה המקום הקלאסי לנהל מקום כמו תחבורה.
כן, אז אם זה חוק שהיה צריך לעבור, מה קורה שנושא כמו תחבורה לא מקבל עדיפות? אני שואל אותך גם בכובע שלך עכשיו כראש המכון לשלטון מקומי באוניברסיטת תל אביב, אבל גם אבחה כפוליטיקאי, זה משהו שאתה יודע. פוליטיקאי מקבל הכרת תודה על חוק הזה, זה חוק שהוא נורא קל להעביר אותו ציבורית, נגיד את זה כך.
אגב, אתה יכול לשאול עוד שאלה, למה החוק הזה לא עבר כל כך הרבה שנים? זו גם שאלה, הרי לכאורה זה חוק כל כך מתבקש, ולתשובה הזאת לשאלה הזאת יש תשובה ברורה. הממשלה סרבה במשך הרבה מאוד שנים להעביר סמכויות לשלטון המקומי בתחום התחבורה. לא רצו, בעיקר שרי התחבורה. כי יש בזה המון כוח. אני זוכר שרי תחבורה, לא משנה שמות כרגע, אבל יש לי הרבה זיכרונות מהרבה שרי תחבורה, היו מגיעים לרשויות מקומיות, באמת, כאילו המלך הגיע. באמת, כאילו המלך הגיע. כי לשר תחבורה יש סמכויות עצומות, ואז הוא אומר, אוקיי, אני סולל, אתה רוצה פה כביש? יהיה כביש. אתה רוצה פה מחלף? יהיה מחלף. עכשיו הראייה, אני לא רוצה להגיד שזו הייתה ראיית פריימריז, כי אני לא רוצה לעשות זילות עד כדי כך לאירוע. אבל זה, אתה יודע, הראש העיר מבקש, אני נותן לך את החבר שלו, הוא מאותה מפלגה, כל מיני דברים, אבל איפה השיקול, אבל זה לא נכון אולי שיהיה פה כביש. אולי נכון להסתכל על הכביש שהוא מבקש בראייה אזורית, ולראות מה זה עושה לערים אחרות, לתחבורה מפה, לשם, בשעות, כל הדברים האלה לפעמים לא נלקחו בחשבון, כי כאמור, השר הגיע מירושלים, ביקר 3 שעות ביישוב זה וזה, חילק מה שחילק, חזר לירושלים, והשאיר כאוס בסך הכל. לפעמים הוא השאיר אגב תוצאות טובות.
כן.
בוא לא נגדיר. אבל לפעמים הוא השאיר תוצאה נקודתית, שלא פותרת שום בעיה אמיתית.
אחת הדוגמאות לבלגן זה, אנחנו רואים את זה בנתיבי תחבורה ציבורית, וגם נתיבי אופניים, שאתה יכול לראות שבתל אביב יש נתיב אופניים, כשהוא מגיע לגבעתיים או לרמת גן, הוא נגמר.
עד משמעית, אתה הוצאת לי את המילים מהפה, כי זו דוגמה שרציתי לתת על אופניים, שזה מצב אבסורדי. בדרך כלל שיתוף הפעולה בנושאים האלה בין הרשויות הוא מאוד בעייתי, לוקח בחסר גם סטטוטורית, גם רגולטורית, וגם שיתופי פעולה, והרבה פעמים באמת האירוע מסתיים כשעברת העיר, או כשעברת הרחוב לפעמים, זה מדובר על רמת גן, גבעתיים, תל אביב, ולא קל לייצר את הדברים האלה, וכשהראייה היא ראייה מטרופולינית, אז גם התחבורה הציבורית, לא רק האופניים, אלא בכלל, אופניים, קורקינטים, קודם כל אוטובוסים, ורכבות, וכל מה שקשור, מסתכלים על זה אחרת, וזה יותר קרוב לשטח, וזה יותר קרוב למציאות, וזה יותר קרוב לצרכים האמיתיים של התושבים, שבסוף הרשות המקומית מכירה ומודעת להם הרבה יותר מאשר השלטון המרכזי, וזה הגיוני וזה טבעי, ולכן זה צריך לקרות.
כן, בכלל, הלוואי שהשלטון המקומי מקבל יותר סמכויות, זה נכון לגבי רוב הערים והמועצות המקומיות, יותר בעייתי במגזר הערבי.
איזה הקשר?
בהקשר של מקבלים תקציבים, ואתה לא יודע מי שם עד כמה משפחות פשע שולטות, ואני אומר את זה בהכללה כמובן, כי זה תלוי ברשות המקומית, אבל יש, yeah. יש נקרא לזה בעדינות, יותר אי סדר.
בהחלט, בהחלט. יש גם בהיבטים שאתה אמרת, וגם בהיבטים אחרים. אתה יודע, ברשויות המקומיות הערביות, ההבדל הגדול ביניהם, אחד ההבדלים הגדולים זה שהקרקע, הקרקע שהוא המשאב העיקרי, הרי הקרקעות במגזר הערבי הן בדרך כלל קרקעות פרטיות.
כן.
לעומת הקרקעות אצלה בציבור, ברשויות היהודיות, שהן קרקעות ציבוריות של רמי וכדומה, קל הרבה יותר להתנהל ברמי מאשר לך תפקיע קרקע ממשפחה שמחזיקה את הקרקע מדורי דורות ו... הרבה יותר קשה להתנהל מהבחינה הזאת בחברה הערבית. אני זוכר שהייתה מהפכה בכבישים באבו גוש, אתה יודע, מקום קטן יחסית. זה נעשה כשהייתה ועדה קרואה שם, שפשוט היה סמכויות ממשלה, ואז הם הצליחו פשוט להכתיב מדיניות. אגב, מרב התושבים כמובן מאוד סמכו עם מה שקרה.
כן.
אבל, ואז פתחו את הכבישים באבו גוש, על הפעם וחמתם שמי שירזיק, שילמו להם כמובן עבור אבקה, אבל פתרו את העניין, כי עד אז בכלל אתה לא יכול להתקדם, בתוך החברה הערבית עם כל הקודים הפנימיים, הרבה פעמים קשה מאוד לעשות את מה שנכון לעשות, בגלל החסמים החמולתיים, הקרקע הפרטית וכדומה וכדומה. נכון, מהבחינות האלה זה יותר קשה, גם ארגוני הפשיעה באמת מנסים להשתלט, והצליחו להשתלט לצערי בלא מעט רשויות המכרזים, רשויות ערביות. אני אגב לא בטוח שהם לא מנסות להשתלט גם ברשויות יהודיות, אבל יש
עוד בעיה עכשיו אז בעתיד, כן?
זה נושא אחר, אבל הוא בהחלט כאוב.
ב-14 שנים שאתה היית חבר כנסת וגם שר, נתנו יותר משמעות לקראת הבחירות לנושאים כאלה כמו תחבורה, חינוך, או שתמיד היינו עסוקים בנושאים מדיניים, בנושא מלחמה?
תודה. תשמע, תמיד נושא תחבורה היה לשולחן, גם נושא החינוך כמובן שהיה לשולחן. השאלה היא לא רק אם זה לשולחן, ולא רק אם מתקבלות החלטות, ולא רק אם ניתן תקציב, אלא אם נעשים הדברים הנכונים.
כן.
הרבה כסף יש בתחבורה, מיליארדים. הרבה כסף יש בחינוך, מיליארדים. השאלה לאן זה מתכנס, והאם זה עושה הבדל, והאם זה הולך למקום יותר טוב. אני חושב שהצעת החוק הזו שהממשלה גם הביאה, אני רוצה להזכיר, זה לא חבר כנסת כזה או אחר. הממשלה סוף סוף הגיעה גם למסקנה, וצריך להגיד בהחלט גם לשרת התחבורה, גם לשר האוצר, בסוף אלה האנשים שהובילו את זה, צריכים לתת את המילה טובה, אבל אני לא יכול לתת את המילה טובה עד הסוף, משום שהחוק לא עבר, משום שהם בסוף נכנעו.
כן, ו...
בסוף הם נכנעו לתכתיב החרדי, וסתמו את הפה, סליחה שאני אומר, לא ראיתי את סמוטריץ שצועק, או את מירי רגב צועקת על העניין הזה, שאיך החוק הזה לא עבר, החוק כל כך חשוב, הוא באמת חשוב. הם ויתרו, בגלל הפוליטיקה, גם הם סתמו את הפה, סתמו את האף, וזהו, וויתרו על החוקים האלה, על החוק החשוב הזה. זה לא לזכותם.
זה גם עיכוב של עוד שנה לפחות, במקרה הטוב, אם מישהו יצליח.
במקרה הטוב, לך תדע בכלל מה תהיה הקונסטלציה בפעם. תראה, תדע לך, בדברים האלה מתחילים מההתחלה, ממשלה חדשה, התחלה חדשה. אני לא יודע מי יהיה שר התחבורה, אני לא יודע מי יהיה שר אוצר.
כן, כל השורות האלה.
אני חושב שסמוטריץ' העביר את זה, סמוטריץ' קידם את זה, משום שאני גם זוכר את סמוטריץ' בתור שר תחבורה מאוד יעיל.
כן, הוא היה טוב מאוד, נכון.
מה?
כן, הוא היה שר יעיל, נכון.
ולכן, לא, והוא ראה את זה משם. כשהוא נהיה שר אוצר, הוא ראה את זה משם, ולדעתי הוא זה שלקח את ההחלטה העיקרית להוביל את זה, להוביל להעברת הסמכויות לשלטון המקומי בהקשר הזה. אבל הוא ויתר בסוף.
לא, גם איבדנו זמן יקר, זה היה ויכוח אם זה יהיה בוועדת כלכלה או לא, בסוף זה היה בוועדת כלכלה, אבל היה עיכוב של שנה וחצי.
נכון.
את המחיר אנחנו נשלם, הבשורה הלא טובה זה ש... בהגדרה, הפקקים יהיו יותר גרועים, אנחנו מדינה שנעשית יותר צרופה, אין שום דבר שנעשה טוב בלי שיהיו פתרונות. אני נוסע ברכבת הקלה, ואני מאושר. וכל פעם שאני נוסע ברכבת הקלה, אני אומר לעצמי, זה נורמלי, זה מה שמגיע לנו. כמה חלקים, אגב, שהיא עולה מעל הקרקע, והיא כבר לא כזאת מהירה, אבל בוודאי במקטעים התת-קרקעים, אתה אומר, זה אלמנטרי, בקהיר יש רכבת קלה כבר הרבה מאוד.
עולה עולה, ברוב העולם. אנחנו בעניין של הרכבות בפיגור גדול, אבל לפחות, אתה יודע, לפחות אתה רואה ש... שמתקדמים,
כן.
עם הקווים, ופה ירושלים, תל אביב, אתה רואה כבר נכון. התקדמות, יהיה מטרו, אבל אנחנו בפיגור של עשרות שנים אחרי כל המדינות שאנחנו רוצים להידמות אליהן.
ואנחנו מדינה קטנה, קל לרשת אותה יחסית, זה לא מדינה מאוד גדולה, אנחנו לא טקסס. אופיר פז פינס, ראש המכון לשלטון מקומי באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה על התובנות.
תודה רבה, שבת שלום, סוף שבוע נעים.
החוק שרלוונטי לרכבות לא עבר, חוקים אחרים כן עברו. שלום ליובל שיינין, פורום המילואימניקים הדתי הלאומי.
שלום, בוקר טוב.
בוא תעשה לנו קצת סדר, עד כמה אנחנו צריכים להחרד מחוק יסוד לימוד תורה וחוק אי מעצר עריקים, או בוא נגיד את זה, אי מעצר עריקים ממגזר מסוים.
שוב, בגדול, מה ש אישית לי מפריע, ושמעבירים חוק רגע לפני חוקים, באמת מורה מחלוקת רגע לפני שהכנסת מתפזרת, בעצם כדי שאותו מחנה לאומי שאני מזדהה עם ערכיו הימניים, ימשיך לשמור על הברית עם חרדים, שכאמור, בארבע שם האחרונות ראינו כמה מדובר במפלגות שהן לא ציוניות, שהן לא קוראות לעצמם ישראלים, שטובת התנועה הציונית והפגשוק של המדינה ברמה הביטחונית והכלכלית לא מעניינת אותו. והחוקים האלה, רגע לפני פיזור הכנסת, בעצם באים ומעידים על כך שהברית נשמרת, ולי זה עצוב. יש אנשים שהצליחו באמת לנווט את הספינה הביטחונית והכלכלית לפי ערכי הימין, בצורה טובה גם במהלך המלחמה הכל כך קשה שלנו, ממשיכים לחוות ברית עם אותם גורמים לא ציוניים, והלוואי שיתעשתו. זה באמת ה...
אחת הבעיות היא שבסוף אנשים כמוך שעושים סבבים מאוד מאוד ארוכים, כמה אתה עשית מאוקטובר, 7 באוקטובר לפני 3 שנים?
מעל 400.
מספר, אתה יודע, שאם היינו מדברים לפני כמה שנים, לא היינו מדמיינים שתעשה 400 ימי מילואים בפחות מ3 שנים. זה בלתי נתפס. ובתקופה כזאת, שהנטל הוא בלתי נתפס, זה עוד יותר כואב. והשאלה, מה עושים? מה עושה הפורום שלכם, למשל?
הפורום שלנו באמת התכנס... אחרי הסבב הראשון של המלחמה, כדי לבוא ולהשפיע באמת על המפלגות שמייצגים אותנו, מייצגים את ערכי הימין, גם בקואליציה וגם באופוזיציה אגב, לבוא ולהגיד, בואו נחוקק חוק גיוס אמיתי, כזה שיגדיל את כוח הלוחם בצהל. אנחנו, היה לנו באמת דלת פתוחה, גם עם גורמים מהקואליציה וגם מהאופוזיציה, מפלגות ימניות, כדי לשבת איתם ו... בעצם לעזור להם לחוקק חוק כזה, להעיר להם על החוק שהם ניסו לקדם, להעיר כמה הוא באמת לא מועיל וכמה מנגנון שעל בסיסו חוק הגיוס רצו להעביר אותו. עוד פעם, אני מדבר על ביסמוט, לא על החוק שאתה ניסה להעביר, אלא החוק שביסמוט ניסה להעביר, כמה המנגנון לא יצליח לגייס אף חרדי, וכמה המנגנון הזה יכול בעצם, הוא מאוד פרוץ, וככה אפשר לעבוד באמת על המדינה ולהגיע ליעד מבלי לגייס אף חרדי, בגלל הגדרות עזויות של מה זה נקרא חרדי, מה זה נקרא מוסד חרדי, מי נכנס לבריכה שעליו יספר כאילו חרדי התגייס. וזה מה שניסינו לעשות. אנחנו מצד אחד הצלחנו, באמת החוק לא עבר, המון בזכות ריג'קטים שאנחנו הבאנו, מצד שני נכשלנו כי לא היה שום חוק סלש לא שום מדיניות של הממשלה שאנחנו בחרנו בה, ואנחנו מזדהים עם ערכיה לגבי הגדלת כוח הלוחם בצהל. זה היה באמת המלחמה שלנו. בסופו של דבר, אחרי שאנחנו כל כך הרבה ימים היינו בכנסת, ואחרי כל כך הרבה דיונים, ועוד פעם, עשינו גם עם גורמים חרדים את הדיונים האלה, באמת באמת פשוט מצאנו לנגד עינינו מפלגות שמעצגות את הציבור החרדי, ועוד פעם, כל המפלגות, ולצערי רב כולל שס, שפשוט ערכי הציונות לא עומדים לנגד עיניהם. כן. הם לא חושבים על טובת התנועה הציונית, הם לא חושבים על טובת ביטחון מדינת ישראל. עוד פעם, בטווח הנוכחי מבוסס על עניינים הלכתיים של לצאת למלחמה ולא תעמוד על דם רעך. כן. כאשר אנחנו רואים את זה, אנחנו פשוט דורשים מאנשים שמעצגים אותנו לא לשתף איתם פעולה, לא פוליטית, הנהגתית. אל תיתנו להם את הידיים על ההגה ההנהגתי. תפסיקו לתת להם מקום בקואליציה, תפסיקו להסתמך עליהם, על כל מיני קבלת החלטות הרות גורל, כמו לשלוח אנשים לקרב. ומה שעצוב זה באמת שאנחנו רואים בימים האחרונים של הכנסת, שהיינו צריכים להעביר חוקים שהחרדים התעקשו עליהם. הם יכולים להצדיק את זה שזה לא רלוונטי, עוד פעם, זה לא משנה. בסופו של דבר, הברית הזאת נשמרת לקדנציה הבאה.
כן.
ועל זה המלחמה שלנו כרגע.
יש עוד חוק שלכאורה עבר, אבל הוא לא באמת עבר. כי הייתה הוראת שעה שהייתה אמורה להוריד את שירות הסדיר ל-30 חודשים, אבל לא החזירו את שירות הסדיר ל-36 חודשים, כמו שהיה בתקופתי והרבה מאוד שנים, כי זה משהו שכן היה מוריד מנטל המילואים של הרבה מאוד אנשים. למה זה לא קרה?
כן, נכון, האמת שאנחנו גילינו את זה גם באמצע הלילה. אנחנו לא ממש הבנו. שוב, הפורום לא התעסק בזה, אנחנו יותר התעסקנו באמת על הנושא הזה של הגדלת כוח הלוחם בצהל, כך שיאפשר השתתפות של ציבורים שלא משתתפים במלחמה הזאת, שכן השתתפו, ובראשם באמת הציבור החרדי. עוד פעם, כי אנחנו אנשי דת, אנחנו מבינים שמתוך עיקרון דתי, אנחנו צריכים להביא את אותו ציבור דתי להשתתף במלחמה. אני חושב שזה טעות. דעתי האישית, כן, אני עכשיו לא יודע מה אנחנו כפורום כך לא מתעסקים בזה. אני חושב שכן, חיילי סדיר צריכים לעשות 36 חודשים, כמו שאני עשיתי, במיוחד בתקופה כזאת רגישה, שבאמת יותר עדיף סדיר מאשר מילואים. צריך לעלות את זה ל-36 חודשים חד משמעית. אני באמת לא...
זה בלתי נתפס.
רציתי להבין למה זה קרה.
בוא נגיד, אם מי שקיבל פעם את ההחלטה בראייה אחרת, צבא קטן וחכם, חכם אני לא יודע, קטן ומסור בוודאי שכן, אבל בטח להחזיר את זה למה שהיה פעם, זה היה סטנדרט, גם בשנים יחסית שקטות, וזה היה מוריד מנטל המילואימניקים באופן משמעית. כל חייל עושה עוד 4 חודשים.
מי שאמר את הצבא קטן וחכם, זה אדם שהולך להיות מעמד לרשות הממשלה. ועוד פעם, אני אומר את דעתי האישית, הוא בפשוט היה חלק מהקונספציה. כלומר, יש המון ארכיון על כך שהוא ניסה להוריד צבא קטן וחכם מתוך איזושהי הנחה שגויה לכך שכבר לא צריכים יותר חיל אוויר, הוא אמר את זה, לא צריכים יותר חיל הים, לא צריך יותר חיל רגלים, הכל טכנולוגיה, רואים שזה לא נכון. הרב, הוא היה חלק שווי בקונספציה, להחזיר את אותם חטיבות שהוא סגר, חטיבות מילואים, היה קשה מאוד לאקה לעשות. אני גם מאשים את אקה שהוא לא עשה מספיק, אבל בסופו של דבר הגענו למלחמה הזאת, שבאמת הצבא שאף להיות ערב השביל אוקטובר צבא קטן וחכם, ולצערי הרב כל מי שהשותף לקונספציה הזאת צריך לתת על זה את הדין.
כן, יש רשימה ארוכה אבל באמת של אנשים שהיו שותפים בדרג הצבאי, המדיני, ולפחות מודה ועוזב ירוחם, אז לפחות לתקן את זה, ולפחות להחזיר את הדברים. אני גם כואב לי דבר נוסף, והדגשת את זה שהמפלגות לא בדיוק ציוניות, אני לא חושב שמתפללים עלינו, לחיילי צהל. בישיבות, אני אומר את זה בהכללה.
נכון, נכון, זה נורא עצוב, באמת. הרבנים הציונים הדתיים, באמת באים בדרישה לציבור החרדי, יודעים מה? הכל בסדר. אל תתגייסו לצבא כרגע, תחכו שהצבא יתאים את עצמכם. עוד פעם, כמובן שזה לא תירוץ, והם אומרים את זה רק כדי לתת את הפנצ' הבא. אבל לפחות תבטלו את בין הזמנים. לפחות תראו שאיכפד לכם. לפחות תבואו ותביאו את הקהילה שלכם לעזור לנשות המילואים בבייביסיטר. תעשו על האישים יותר להעלות את המורה למילואים ניקים. כלומר, תבואו ותהיו איתנו. כמובן תתפללו. כל שבת על המדינה ועל חיילי צבא הגנה לישראל, לא ברמיזה, אלא באמת להגיד את המילים האלה, ובגלל שאפילו שם הם לא יודעים לבוא ולעזור, גם בדברים שלא קשורים לצבא, כן? עם הביקורת שלהם על הצבא, אני לא מסכים עם הביקורת הזאת, אבל נגיד שאני מקבל אותה. גם במקומות האלה, של עזרה לעם ישראל, כציבור גדול, ובאמת משמעותי, שרק הולך וגדל, גם שם הם למדו במבחן.
לא שירות לאומי ולא התנדבות. ולכן
זה מראה באמת על הציונות שלהם, על החלק שלהם, ואסור לתת להם להיות חלק מהנהגה בממשלה הבאה. פשוט אסור. החוקים שעברו עכשיו פשוט העידו שהמפלגות שעוד פעם, אני מזדהה איתם בערך הימין באמת מאלף עד, נקרא לזה, מם או נון, אבל בכל זאת שם הם פשוט ממשיכים לשתף איתם פעולה קואליציונית.
אז אולי לקחו אותך ואת חבריך כמובן מאליו כבר. אתה יודע, כי פעם חוק הזה לא היה עובר, והנה זה עובר. לקחו את הסיכון הזה, הם כנראה לא חושבים שיהיה להם נזק בקלפי. כל זה, אתה יודע, לקראת בחירות. זה מה שמדהים פה. אז טוב, אנחנו מאוד מאוד מקווים שמשהו במוסר, בצדק, וכמו שאמרת, אנחנו מדינה ציונית, אנחנו מפלגות ציוניות, ואלה שלא ציונים, אני צריך לראות מה עושים. יובל שיינין, פורום המילואים.
אני מאוד מקווה שבאמת הלוחות הטקטונים הפוליטיים של החרמות, גם הצד של המפלגות הציונות בקואליציה וגם מפלגות הציונות באופוזיציה, פשוט הפסיקו עם החרמות, התחילו להגיד איזשהו ערכים משותפים, כאלה שלא קשורים לפרסונה מסוימת ולא קשורים לאיזושהי קו אדום כזה שלפני 30 שנה שהיה רלוונטי, ולחשוב איך אנחנו מעצרים קואליציה ציונית מקצה לקצה. אני גם אדם ימין, אז אני גם רוצה שהם יהיו חלק, חלק משמעותי לקדם ערכי ימין ביטחוני וכלכלי, ובאמת יש מספיק מנדטים לעשות את זה, אז יאללה, פשוט שכל הפוליטיקאים יתעשתו ויתחילו לכוון לשם.
יובל שיינין, פורום המילואים ניקים הדתי לאומי, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה רבה, שבת שלום.
כן, עוד חוק שעבר בכנסת, הוא חוק הכשרות, הוא חוק שהיה פעם מיועד לשבור את מונופול הכשרות של הרבנות הראשית, עבר בכנסת, עכשיו הוא בעצם משמר את המונופול הזה. על המשמעות הכלכלית והמוסרית של החוק הזה, אנחנו מדברים הרב אמנואל גדג', מנכ"ל מערך כשרות צוהר, בוקר טוב.
בוקר טוב לך ולמאזינים.
כמה מילים על כשרות צוהר למי שלא מכיר, אני חושב שכבר אין מי שלא מכיר, אבל בכל זאת למען הנימוס.
כשרות צוהר זה מערך כשרות הלכתי שפועל מ-2018. יש לנו נכון להיום כ-360 עסקים שאנחנו נותנים להם כשרות הלכתית מצוינת על פי החוק, עובדים בשיטות מתקדמות. המשגיחים שלנו מנותרים באמצעות GPS, הם מגיעים לבתי העסק. אנחנו לא מחמירים בהחמרות שלא צריך להחמיר בהם. ואם אני אתאר את החלום הכשרותי של העם בישראל, רוב העם בישראל רוצה לשמור כשרות ושומר כשרות ברמה כזו או אחרת.
כן.
אז רוב העם רוצה כשרות ורוב העם לא רוצה לשלם על זה הרבה. ולכן אם נבקש מהציבור בישראל לתאר את המערך, הוא היה אומר דבר כזה. תנו לנו כשרות בסיסית שלא עולה הרבה כסף. והמשמעות של כשרות בסיסית היא כשרות הלכתית, ושלא עולה הרבה כסף היא תחרות. כן. וזה מה שאנחנו מבקשים.
אז מה בעצם קרה עכשיו עם החוק? כי כבר עבר פעם חוק שהסדיר את זה, או בעצם פרק את המונופול של הרבנות, אם אני מבין נכון.
אז נעשה סדר בקצרה. כן. חבר הכנסת מתן כהנה העביר רפורמה, שהוא היה השר לשירותי דת, שנכנסה לתוקף בתחילת 2023, שלא הייתי משתמש בשוברת את המונופול. אמנם למעשה שוברת את המונופול, אבל בעצם היא טוענת שהרבנות הראשית צריכה להיות רגולטור, ולא להפעיל את מערך הכשרות בשטח. הרבנות הראשית תגיד מהי ההלכה, מהם הנהלים, במה צריך לעמוד, וגופים פרטיים יתחרו על לב הצרכן, ויפעילו את המערך הזה. הוכח באינסוף מקומות שזה זול יותר. אחרי שהממשלה השתנתה, השר לשירות לדת חתם על דחיית תוקף הרפורמה הזו, ובעצם הממשלה סירבה לקיים את החוק. לאחרונה החזירו את המצב לאחור, כלומר החזירו את הריכוזיות, החזירו את המונופול, ובעצם הלכנו עוד צעד לאחור במערך הכשרות למערך ריכוזי יותר, ולצערנו החוק הזה עבר בכנסת השבוע והעמיק עוד יותר את השסע עם החוקים האחרים שלצערנו פערו ופוערים שסע בחברה הישראלית.
ומה המשמעות שלכם עכשיו ככשור צוהר?
אנחנו מבחינת החוק חזרנו צעד אחד לאחור. אסור לנו לרשום את המילה כשר על תעודות הכשרות שלנו, על תעודות הכשרות החדשות שאנחנו נותנים, אלא תעודות ללא מצג כשרותי. הכשרות שלנו לא השתנתה במאומה, היא כל הזמן משתפרת. אנחנו לא רק מזמינים את האנשים לבוא למסעדות שלנו מסיבה כלכלית, אלא כי זו כשרות טובה, ומי שרוצה לאכול כשר צריך להיכנס לשם, כדאי שייכנס לשם, ולהרבה מקומות אחרים ברבנות שפועלים בצורה טובה, אבל אין קשר בין מה שקרה השבוע בכנסת למעבר החוק על הכשרות להעלאת רמת הכשרות בארץ, לצערי להפך. מדובר בחוק ש רוצה להכפיף את כל משגיחי הכשרות למועצות הדתיות, שלצערי הם רובן הם גוף פוליטי ולא גוף הלכתי כשרותי, ויחלקו משרות לאנשים שאנחנו לא בהכרח חפצים בעיקרם, ומספיק לקרוא את דוחות מבקר המדינה על איך נראה מערך הכשרות לפני הרפורמה של כהנה, ולשם לצערי רוצים להחזיר אותנו עם כל מיני תיקונים קוסמטיים שלא באמת יתקנו את מערך הכשרות בארץ שאנחנו כל כך זכאים לו.
סיעת הציונות הדתית בעצם שיתפה פעולה עם החוק הזה, למרות שזה פוגע ברבנית, במערך הכשרות של רבני צוהר. איך זה מסתדר?
זו שאלה מצוינת. לצערנו, במקום, יש הרבה קולות גם בציונות הדתית וגם אצל החרדים, צריך לדעת שהרבה חרדים אוכלים במסעדות של צוהר, ונהנים וסומכים על הכשרות. אבל לצערנו יש הרבה קולות, וברוח הימים האלה אני חושב שאיבדנו את היכולת לשבת ולשוחח ולדבר. זו פעם ראשונה שאני באופן אישי הייתי בוועדה בכנסת, ראיתי איך הדברים מתנהלים. זה לא מוסיף הרבה כבוד לא לכנסת שלנו ולא לעם שלנו. אנחנו ראויים לשיח אחר, ראויים להבנות אחרות, ראויים לשיח מעמיק, לשיח מקצועי. ולצערי מה שאנחנו רואים זה גם הטלת רפש אחד על השני, וגם מה שקיים בהיסטוריה מאז ומתמיד, שהכן שיש כסף והבטחת תפקיד ודברים כאלה, אז לצערי זה מסמא את עיני חלק מהאנשים. לא הצלחנו לייצר שיח איתי נוקב בתוך הציונות הדתית, לא רק בנושא כשרות לצערי.
כן, דיברנו לפני זה על נושא פטור להריקים ממגזרים מסוימים למשל, ואי הערכת שירות סדיר ועוד דברים אחרים שגם
אני יכול לספר על זה סיפור מאתמול בערב. פגשתי חבר שלא פגשתי הרבה זמן, כמה שנים, שאלתי אותו במה הוא עוסק היום, אז הוא חייך חיוך נבוך ואמר לי שבשנים האחרונות הוא איש מילואים.
כן. הדובר הקודם שלנו יובל שיינין עשה משהו כמו 400 ימי מילואים, והוא לא חריג בשלוש שנים האחרונות. זה פשוט מדהים. אגב, איך אתה הגעת לתחום הזה?
האמת היא שהגעתי לתחום הזה מהצבא. אני הייתי איש קבע במשך 22 שנים, ומה שלמדתי, אחד הדברים החשובים שלמדתי בצבא, זה שאנחנו עם אחד, והמגזריות דבר שאוכל בנו. היו לי חברים, יש לי חברים, המכונים דתיים, חילונים, חרדים, הכל, ובצבא מבינים הפלגנות או המפלגות האלה לא מקדמות אותנו, אלא רק הורסות אותנו מבפנים. והחלטתי אחרי שפרשתי מצהל ללכת לתחום שמנסה לאחד את עם ישראל ולא לפלג אותו.
כן, אז הנה אנחנו עכשיו, למי שמאזין בעצם, איך אנחנו יכולים לעזור, בין אם אנחנו אנשים חילונים, דתיים, כמו שאמרת, יש מכנה משותף גדול מאוד, אנשים שומרים כשרות, אז בעצם לא לחפש את הפלומבה של הכשרות, אלא רק ברגע שאתם שם להבין שיש כשרות?
אני ממליץ לעשות את מה שאומרים הרבה רבנים. אתם רואים תעודה על הקיר, לא משנה איזה חותמת יש לה, אל תסמכו עליה עד שלא תדברו עם המשגיח, תדברו עם האנשים, תראו שמדובר בבני אדם שבקיאים במלאכתם. לצערי, חותמת של רבנות כזו או אחרת לא תמיד מצביעה על רמת כשרות גבוהה, צריך לדבר עם האנשים שנמצאים שם. אני יכול להמליץ על כשרות צוהר, כי אני מכיר את האנשים שלנו, אני מכיר את המפקחים, אני מכיר את המשגיחים. גם בוועדה בכנסת, כשניסו במרכאות ללחלך על כשרות צוהר, על הרמה ההלכתית, היה קשה מאוד. כי אנחנו משתדלים, לא שאין תקלות, יש תקלות ברוך השם ואנחנו מתקנים אותן. אבל יש אנשים טובים שעושים את העבודה, משגיחים ומפקחים, ולכן ציבור שרוצה לתמוך, מוזמן להגיע למסעדות בכשרות שלנו שמפורסמות באתר. אנחנו משתדלים מאוד, לא רק על רמה כשרותית גבוהה, אלא גם על אור פנים, גם על שיח מכבד עם מי שאנחנו לא מסכימים איתו, וגם על האווירה במדינה שמאבקים, וזה בסדר לעשות מאבקים, לא יהיו מלוכלכים, ואם אנחנו מדברים על כשרות, אנחנו רוצים שהכשרות תריח, תפיץ ריח טוב, ולא קונוטציות אחרות שיש לנו כשמדברים על כשרות. אנחנו חושבים שזה דבר אפשרי. לצערי, הלכנו צעד אחד לאחור, אבל בעזרת הציבור ובעזרת כל מיני צעדים שאנחנו נעשה בעזרת השם בזמן הקרוב, אני מקווה שהכשרות תחזור למקומה ראוי כגורם מאחד ומלכד ושולחן של אוכל שיושבים מסביבו יגבש את החברה ולא יפלג אותה.
הרב עמנואל גדג', מנכ"ל מערך כשרות צוהר, תודה רבה רבה על השיחה.
שבת שלום, בשורות טובות.
כן, יר ניצני, גם כתב את המילים, יזהר אשדוד הלחן. זה שיר שאולי, אולי הוא השיר הראשון שאפשר לקרוא לו היפ-הופ ישראלי, כבר 40 שנה. על זה ננסה להבין, על השיר הזה ובכלל, על ההיפ-הופ הישראלי. בוקר טוב לרום עתיק, יוצר הסדרה זהב שחור.
היי יורם, בוקר טוב. באיזה כיף לשמוע את השיר הזה על הבוקר.
היה עובר בשלום, לו היינו מעלים את השיר הזה עכשיו כשיר, אתה יודע, בפלייליסטים והכל?
תשמע, אם אתה שואל את יאיר ניצני ואיזר אשדוד, התשובה היא לא. זאת אומרת, זה שיר שהיום לא יכל לעבור, זאת אומרת, זה בעצם הוא עושה פה חיקוי של ערבי.
כן.
זו תקופה אחרת, הקונטקסט היה אחר, אז מודים שהיום זה היה מתקבל בוודאי אחרת, אבל אני חושב שבזמן אמת, גם כמו שהיום אומרים בסדרה, היחסים שלנו עם ערבים היו אחרים.
כן.
אבל גם צריך לומר שמבחינה מוזיקלית, זה אולי נשמע כמו, כמו בדיחה בזמן אמת, כן. אבל אני חושב שבדיעבד אפשר להבין כמה זה חדשני. זה פעם ראשונה שעושים שיר היפ-הופ בישראל. זה קרה בצורה כל כך שונה ממה שקרה בארצות הברית, שם זה נולד אתה יודע,
במחאות גטו.
ביורק, כן. בברונקס, כן, ובארץ, אתה יודע, זה יאיר ניצני, איזר אשדוד, לב המיינסטרים הישראלי, אמצע שנות ה-80. אבל כן, זה התחיל ז'אנר ישראלי שלם ומפואר, שאנחנו משקיעים לחגוג אותו.
כן. אז הסדרה הדוקומנטרית זהב שחור, היא תעלה בשבוע הבא בכאן 11 בכאן בוקס, נדמה לי ב-21 ביולי שזה כבר. כבר? עוד לא עליתם, וכבר יש בז חזק, נקרא לזה, בשלולית ובכלל, על הסדרה הזאת. אולי כי אתם העמקתם וחקרתם משהו שהוא באמת... כמה פרקים בסוף הסדרה?
7 פרקים.
כן, זה הרבה, זה הרבה.
7 פרקים של 42 דקות, כן, שמה, זה לספר את כל הסיפור מכאמור שנת 86 ועד כמעט ימינו, לא הגענו עד עכשיו, אבל עד שנת 2023. כן, זה אפוס. אנחנו חשבנו שהגיע הזמן לספר את הסיפור הזה באופן שלם ומסודר. אני לא בטוח יעשו משהו כזה מאז סוף עונת התפוזים, הסדרה המיתולוגית של יואב קוטנר שיצא בסוף ה-90, שסיפרה את סיפורו של הרוק הישראלי, אז הסדרה הזאת כן הייתה לנו איזה מין השראה, וכן, הרגשנו שיש כבר מספיק עושר תרבותי, ותראה, היפ-הופ זו תופעה תרבותית ענקית בישראל היום. כן. זאת אומרת, זה כולם מכירים היפ-הופ, כולם שומעים, זה גם חודר למקומות שהם לאו דווקא היפ-הופ. אתה פותח היום רדיו, גם כשאתה שומע שירים מז'אנרים אחרים, הסאונדים של ההיפ-הופ, הגישה של ההיפ-הופ, זה חודר לכל מקום. אז הגיע הזמן שידעו מאיפה זה הגיע.
לגמרי. היפ-הופ זה החליף גם את הרוק כסוג של מחאה. התיכוניסט שפעם היה שם גיטרות חשמליות בפול ווליום, עכשיו ההיפ-הופ זו המחאה שלו, הכעס שלו, המרד?
זו שאלה מעניינת. כן, אני חושב שהרבה מזעם נאורים מתועל להיפ-הופ. הייתי בהופעה של ראפר מדהים בשם שי. ראפר צעיר, הוא לא בסדרה, הוא יחסית חדש, וזה היה בלוונטין 7, ואנחנו היינו הכי מבוגרים בקהל בפער, זאת אומרת, כולם שם היו באמת תיכוניסטים, והם צורכים את השירים, בנים ובנות, והאנרגיה שזה הזכיר לי, זה אנרגיה של כזה אביב גפן, זאת אומרת, יש שם איזה פורקן נאורי מאוד מאוד חזק ומרשים, אז יש מצב שבאמת האנרגיית הנאורים תועלה להיפ-הופ. אני חושב אבל שבאופן כללי, אם אתה מסתכל על ז'אנר בעולם, המעטפת התרבותית של העולם היום זה היפ-הופ ולא רוק. זאת אומרת, מתישהו בשנות ה-2000 הייתה את החלופה הזאת, אם רוק היה הז'אנר המרכזי שהפופ העולמי נושא אליו עיניים, אז היום זה ההיפ-הופ.
לגמרי כן, ובסך הכל בתחילת הדרך לא כל כך קיבלו, הרבה הסתכלו על זה כניסיון לחכות את האמריקאים, אתה, באיזה עין עקומה. אתם מציינים את הגיבורים של אותה תקופה, יוסי פיין ונייג'ל וקואמי ולירון טעני, וכמובן להקות שאחר כך לקחו את זה, אבל בעצם, בוא נגיד, הממסד ותחנות הרדיו הסתכלו על זה כאיזה ניסיון לייבא משהו מאמריקה.
בדיוק. כל נושא האותנטיות היה מאוד מאוד משמעותי בימים הראשונים של ההיפ-הופ. תראה, בהתחלה זה פשוט לא התייחסו לזה ברצינות, זה היה בדיחה. גם, אתה יודע, זה שהשם תמיד, לאר ניצני, זה היה בדיחה, זה לא במקרה. כן. זאת אומרת, כן, אגב, אנחנו לא מדברים על זה בסדרה, אבל באופן כללי, הרבה תוכניות קומדיה בשנות ה-80 וה-90 השתמשו בראפ, אני חושב על קומדי סטור עם שם חם ויסד.
לגמרי.
זאת אומרת, ראפ היה משהו שהוא, אוקיי, הוא נחמד, הוא בדיחה, אבל הוא לא ז'אנר רציני. אחר כך, שבאמת באו יוצרים ישראלים וביקשו לעשות את הדבר הזה ברצינות, אני חושב על שבק סמך, okay. על סבלים מנל ועצר, על הדג נחש, אז עדיין התייחסו לזה כדרג נמוך יותר מהרוק, זלזלו בזה. וגם ברדיו הישראלי זה לא היה נוכח, הזכרת את קואמי ולירון טעני, שקיבלו, בעצם התוכנית הראשונה שהוקדשה להיפ-הופ ישראלי כולו ברדיו הישראלי, זה היה עסק שחור חסות בחסות ביום חמישי. עכשיו, זה הפך לאיזה בית תרבותי וזה מאוד מאוד השפיע, אבל זה להמחיש לך עד כמה הדבר הזה היה חריג בזמן אמת.
כן, ועוד דבר חשוב זה שבסוף המוזיקה היא חלק מהעניין הזה, זה לא סתם אנשים מסננים משפטים. זה בסוף מוזיקה, זה בסוף פזמון, זה בסוף סימפולים, זה בסוף מוצר מוזיקלי מלא.
זה גם היפ-הופ, זה עניין של זהות. Mm-hmm. זה משהו שהוא נוכח בז'אנר הזה מראשיתו ובכל העולם ובטח בישראל. זאת אומרת, בהיפ-הופ אתה בראפ, אתה מאוד מדבר על המקום שממנו אתה בא, אתה מאוד שם את הזהות שלך במרכז. ואני חושב שבהיפ-הופ הישראלי, אז אפשר לראות מגוון מאוד מאוד רחב של זהויות, שאי אפשר היה לראות במקומות אחרים בתרבות הישראלית. אני חושב שזה אחד הדברים החזקים בהיפ-הופ, שהוא מאפשר לתת כבוד לגיבורים, או אנטי גיבורים אם תרצה, שהם קצת בצד, שהם לא בדיוק במרכז במה. אני חושב, הזכרת קודם את יוסי פיין. יוסי פיין הוא באמת איש מדהים שהביא את ההיפ-הופ לישראל, יצר פה באמת, יש מעין, אבל הוא לא יושב בשום תבנית תרבותית שאתה מכיר. נכון. זאת אומרת, זה בן אדם שמצד אחד אבא שלו ניצול שואה מלידה, מצד שני אמא שלו היא אפרו-קריבית, כן. היא אישה שחורה צרפתייה, גדלה בקריבים, ויוסי גדל בעצמו בתל אביב בשנות ה-70, הרגיש לא שייך פשוט, הוא נראה אחרת, השיער שלו מקורזל, בשלב מסוים הם התחילו גם לבלות אצל העבריים בדימונה, כן. אז הוא גדל גם שם, זאת אומרת, הוא לא יושב בשום תבנית של, אתה יודע, של הישראלים ומותר. ואני חושב שכשאתה מסתכל על תולדות ההיפ-הופ הישראלי, יש הרבה דמויות כאלה, שהן קצת אחרות, שהן שונות, ומאפשרות להביא איזה ביטוי של זהות אחרת. אפילו תחשוב בכהנת מושון, מתי בתולדות התרבות הישראלית קיבלת כל כך, החנון הישראלי קיבל במה כזאת. הבן אדם שלא מתבייש לומר, אני לא טוב בספורט, אני לא מצליח עם הבנות, אבל נחגוג את זה. אני חושב שזה הכוח של היפופ הישראלי, להודות, לתת בכנות את מי שאתה ולחגוג את זה, גם אם זה לא מתיישב באיזה תבנית כל ישראלי.
גם הייתה ציפייה שחלק גדול לזה יהיה מחאה ממש, הדג נחש, שאפשר להגיד בבירור שחלק מהשירים שלהם ממש יראה מחאה, אבל יש הרבה אומני היפופ שלא הלכו בכיוון של ממש מחאה.
אני חושב שהיפופ זה דבר הרבה יותר רחב מרק מחאה. זאת אומרת, ברור שהאלמנט של מחאה זה משהו שהוא מאוד מאוד נוכח בהיפופ מראשיתו בארצות הברית ובעולם, וגם בישראל, אבל אני חושב שזה גם פן. היפופ זה גם מסיבה, היפופ זה גם לחגוג, היפופ זה גם צחוקים, היפופ זה גם משחקי מילים, זה גם וירטואוזיות לשונית. אז אני חושב שגם בישראל אתה רואה מנעד רחב מאוד סביב הדבר הזה. אני כן חושב שבתחילת שנות ה-2000, האלמנט הפוליטי, המחאתי, היה מאוד מאוד חזק, בטח כשהגיעה ההצלחה הגדולה של סבים נול והצל והדג נחש. אבל אני חושב שדווקא אחר כך הגיעה תגובת נגד. זאת אומרת, מרוב שהדבר הזה היה נפוץ ודומיננטי, וכל הראפרים שרו על המצב במדינה חרה, אז דווקא הדור שאחר כך רצה לומר לא, אנחנו רוצים לשיר על דברים אחרים, על החיים האישיים שלנו.
כן. אני עכשיו נזכר אפילו אלבום לילדים, בובה מתי של מתי כספי מ-92, היה לו שיר היפופ עם הנמלים.
וואלה, אני גדלתי על זה, אבל זה יכול להיות דרך שם הכרתי היפופ, כי אני לא זוכר את השיר, אבל
באופן תציפי, מישהו אמר, כן, בוא נכניס לך את זה במנה הזה. כן, זה היה 92 או 93.
תראה, גם חשם תמיד, ב-86, זה משהו שאני חושב באופן מסורתי, שיר היפופ הישראלי הראשון, אבל ברור שהיו אלמנטים של ראפ והיפופ גם לפני זה, אני חושב על יונתן גפן ו...
לגמרי, דני ליטני למשל, נכון.
בדיוק, ואריאל זילבר, זאת אומרת, זה משהו שכן נכנס קצת למוזיקה הישראלית, אבל לא... אבל אני חושב ששיר שלם, וגם אחר כך את הקסטה, זה השם תמיד.
אגב, יש שם הרבה פרודיה, אבל יש שם גם מחסוק שמחאה, כל זה שבסוף הוא משגיח כשרות, ואלוהינו לא פרייר של אף אחד.
לגמרי, זה היה ביקורת על היחס לערבים בישראל במידה מסוימת.
זה היה כל כך מתוחכם שאני חושב שהרוב לא הבינו את זה, וככה זה עבר בשלום, אבל זו פרשנות שלי. לפעמים, אתה יודע, זה כמו נתתי לחיי של כברת, לא הבינו שזה שיר מחאה. יציג אותנו ברוב זה.
לגמרי.
אנחנו יחסית, בתחום הפופ יש לנו הרבה זמרות וזמרים, בתחום ההיפ-הופ, ואתם עוסקים בזה בהמשך התוכנית, יש פחות נשים.
נכון, כן, סליחה.
לא, לא, אני אומר, יש עדן דרסו, יש אקו, יש אחרות רבות וטובות. זה משהו שהוא משתנה? אתם מזהים משהו שהוא אחר?
תראה, היפ-הופ זה ז'אנר שמראשיתו בארץ היה מאוד גברי, מאוד אגרסיבי, מאוד כוחני. היו נשים מדהימות כבר בהתחלה, זאת אומרת, שורטי ואמסי שירי,
כן.
אנחנו רואים שהן גם מתארחות בתוכנית, זאת אומרת, הן היו רפיריות מעודות וחלוצות. אני מסכים איתך שהיו פחות נשים. עם השנים, ככל שהז'אנר התרחב והגיע ליותר מקומות בארץ ולדורות אחרים, אז היום כבר יש מלא נשים ומלא רפיריות שעושות מוזיקה מעולה. עדן דרסו, כמו שאמרת, סימנון, אקו, נס, שיר גבאי, באמת, עדיין לדעתי אין מספיק. באופן כללי, אגב, זו בעיה במוזיקה הישראלית.
נכון.
במוזיקה הישראלית יש פחות מוזיקאיות מאשר מוזיקאים. בהיפופ זה על אחת כמה וכמה, אבל אני חושב שזה משתנה. היום אנחנו רואים באמת כמות מאוד גדולה של ראפריות מדהימה.
אז שבעה פרקים, יום שלישי זה הפרק הראשון ב-21 ביולי בכאן 11 וכאן בוקס. אתם נותנים כבוד לשבק סמך ולאחרים כמובן. נתעכב ממש בקצרה עם שבק. אגב, אתם לא היחידים, כי כבר הייתי בהופעות של אומני היפופ מובילים שנותנים את הרספקט הזה לשבק, שהיו סוג של פורצי דרך בשנות ה-90 בכל זאת. אנחנו ניפרד בשיר לבקש את הקש, ששם אני חושב, זה כבר לא השיר הראשון שלהם, זה לא האלבום הראשון שלהם, אבל משהו הפך להיות יותר קומוניקטיבי.
לגמרי, רק חשוב לי גם לומר, כן. כמו שאמרת, הסדרה עולה ביום שלישי בכאן 11, ואת הסדרה יצרתי יחד עם עמרי דגל קדוש,
כן.
שהוא במאי מדהים, ואני חושב שחלק ממה שרצינו לעשות בסדרה, זה גם לתת את השפה הוויזואלית של ההיפ-הופ, זאת אומרת שזה ייראה כמו היפ-הופ, ויקבל כסף של היפ-הופ, שזה לא יהיה רק משהו שמסקר את ההיפ-הופ, זאת אומרת שזה מתכתב גם עם הדבר הזה, כי באמת יש גם תרבות מפוארת, דיברנו הרבה על מוזיקה, אבל היפ-הופ זה תרבות שהיא הרבה יותר גדולה ממוזיקה האמת. כן. זאת אומרת, זה תרבות של אופנה ווידאו קליפים וגרפיטי ואומנות פלסטית, ורצינו שהצופים והצופות יקבלו את כל החבילה הזאת.
לגמרי, והמחמרות מפה, אגב, כמו שציינת בפתח הדברים, יש סדרות שעוסקות, אתה יודע, בשלומו ארצי, או באריק איינשטיין, או בטח באומנים ספציפיים, או אלבומים ספציפיים, אין הרבה סדרות שמתארות תהליכים, מעברים, ציינת את עונת התפוזים, שזה כבר 25 שנה פלוס, אם אני זוכר את הכרונולוגיה, אז באמת באמת בשעה טובה, וכל הכבוד גם לשידור הציבורי שמרימים משהו כזה, שבעה פרקים, יש פה עומק, הפרקים שאני ראיתי, מחזיקים, מחזיקים, מחזיקים.
שמה, זה לא מובן מאליו, שאלף, תודה ליורם, זה ממש כיף לשמוע, כי עדיין, אתה יודע, עדיין זה לא יקרה לקהל הרחב, אבל זה כיף כל פעם שמישהו צופה ומקבל מזה משהו.
כן.
והאמת, כאן 11 באמת עשו פה משהו מטורף, כאילו זה לא מובן מאליו שהז'אנר הזה, זה כל כך מרגש שהאנשים האלה, ש... ואנחנו כל כך אהבנו את הז'אנר כל כך הרבה שנים, וזה ז'אנר שנחשב מוקצה, ואמרת, שחקו עליו וזה, ופתאום, אתה יודע, זה בממלכתיות של הממלכתיות, זה דבר מרגש בטירוף.
כן. וגם זה נקמת החנונים, כמו שאמרת. אתה יכול להיות מישהו שאתה יודע, יודע לכתוב היטב, והוא הופך להיות מה שהיה פעם רוקסטאר.
נקמנו.
לגמרי, לגמרי. אז הסדרה החדשה, רומטיק, יוצר נוסף הוא אמרי דקל קדוש, והפקה של גרין פרודקשנס. תודה רבה רבה לשיחה. ניפרד ולבקש את הקש. תודה רבה לשיחה.
תודה, יורם.
הנה שבק. סמך. העיקר הבריאות, נכון? אז פעם דחפו אותנו להתעמלות אירובית, אחר כך גילו שגם בניית שריר זה חשוב, אז קדימה לחדר כושר, ואחר כך דחפו אותנו לפילאטיס ולתורתו של ג'וזף פילאטיס, כי צריך לחזק את שרירי הליבה. עכשיו יש כבר משהו יותר מתקדם, אנטרה. בוקר טוב לפרופסור נורית בוכווייץ, בעלת סימן רשום אנטרה ישראל.
בוקר טוב.
שלום, אז מה זו אנטרה? מה השיטה? ואיך אני מאבחן את זה? אני מנסה להסביר ברדיו מהי אנטרה.
זאת שיטת התאמנות בריאה ונחמדה עם מוזיקה, והיא פונה לקהל מודרני באיזה מובן, לקהל של היום שיושב הרבה בעבודה מול מסך מחשב, יושב במכונית, יושב עם הראש כפוף מעל למסכים, למסכים שנמצאים בחף ידינו. אז השיטה הזאת היא פונה אל הקהל הזה שהיציבה שלו היא שונה ממה שהייתה בדורות אחרים, שבהם אנשים היו יותר פעילים והיו, ולא ישבו שעות ארוכות, והיא עובדת על שרירי היציבה, וגם שרירי הליבה, וגם השרירים שבאמצעותם אנחנו בעצם עושים את התנועה ההפוכה לתנועת הכפיפה.
אז זה בעצם ימנע מאיתנו את כאבי הגב שיגיעו בגיל יותר מאוחר, לצערנו גם אפילו בגיל צעיר.
זה יכול למנוע את כאבי הגב האלה, מכיוון שאנחנו מחזקים את השרירים הפנימיים ביותר, העמוקים ביותר, כולל השריר העמוק ביותר שנמצא בעמוד השדרה ומערכת זוגפי הגב, וכשהשרירים האלה פועלים, אז הם יכולים לתפקד, הם לא מתנבנים, ואנחנו שומרים עליהם באופן יציב, כמו שאנחנו שומרים על שרירים אחרים, כשאנחנו עובדים על כוח, ואנחנו עובדים על הארבע ראשי והדו ראשי, אז גם את השרירים האלה אפשר לחזק. והמחשבה היא שכשהשירים האלה נמצאים בתפקוד והסגמנטים עומדים במקומם, מכיוון שאנחנו יודעים לעמוד בעמידה זקופה ונכונה, אז כאבי הגב אמורים לא להופיע.
כן.
או לפחות להיטיב את מצבם.
וחיים בלי כאבים זה אחת מהמטרות העל שלנו, מה לעשות? מי שכואב לא מבין, ומי שלא כואב לא מבין כמה טוב לו. מאיפה היא מגיעה בעולם השיטה הזאת?
השיטה הזאת באה משוויץ, שם היא פותחה. היא פותחה על ידי קארין אלברכט וצוות מאמנים, בשיתוף פעולה עם המשגות של מעבדת מחקר בפיזיותרפיה באוניברסיטת קווינסלנד באוסטרליה. וזאת שיטה שהיא בעצם, קארין אלברכט לימדה אותה הרבה מאוד שנים בזמן שהיא פיתחה אותה, אבל היא עשתה קונסולידציה של כל הידע שלה בספרים, על ידי מיתוג של השיטה הזאת, על ידי מתן שם, ב-2005, ועוד קצת לפני, כך שהשיטה הזאת היא חדשה יחסית, ומאז היא קיימת בהצלחה רבה גם בשוויץ, גם באוסטריה, גם בגרמניה, במרכז אירופה.
ואני מנסה להבין מה היא שונה מפילאטיס, איך אני יכול לתאר את זה?
אני יכולה לתאר מה זאת השיטה הזו, ואני אסביר מדוע אני לא רוצה להשוות לשיטה ספציפית, גם מפני שכל, יש המון שיטות טובות, פילאטיס ואחרות, ולכל אחת יש מקום משלה, אז אני אתאר אותה, גם מפני שאני לא יודעת מספיק על פילאטיס כדי להשוות, וגם מפני שלכל אחד יש מושג אחר מה זה פילאטיס, כל אחד בעצמו יכול לדעת מה ההבדל בין השיטה הזאת לאחרות. אז קודם כל, השיטה הזאת היא, יש לה עניין מרכזי או ריטואל מרכזי שנקרא core reprint או ארגון מחדש של מערכת הליבה. מערכת הליבה מוגדרת קצת אחרת ומחזקים אותה בעזרת נשימות בכל תנוחות המוצא, גם בעמידה, גם בשכיבה על הגב, גם על הבטן, גם בעמידה על ארבע. עושים את זה בשיעור מספר פעמים, השיעור הולך במין גלים שמעייפים את הגוף, מעייפים את הגב, מעייפים את השרירים, ואז עושים את הריטואל של core reprint. ועושים את זה מספר פעמים. אז זה דבר אחד שייחודי לה, היא שיטה שיש בה מרכיב דינמי, זאת אומרת, יש חימום דינמי שממריץ את מחזור הדם, והחלקים האלה שבהם אנחנו מעייפים את הגוף, הם חלקים דינמיים. בשיטה הזאת לא עובדים עם כפיפות בכלל, עובדים רק עם הטיות, יופי. קדימה והצידה, אחורה, ממש לא מעגלים את הגב, כי כל השיעור רוצים לעשות את תנועות ההפוכות, לגב ההפוך, שזה המצב הטבעי שלנו. עומדים עם הקשת הטבעית של הגוף, עומדים במנח ניטרלי של עמוד השדרה. באופן כללי, בשיטה הזאת יש רצפים קצרים, ולא חזרתיות רבה של אותה תנועה, וגם המון הנאה, מוביליזציה של עמוד השדרה, של עמוד השדרה התחתון, של האגן, של כל החלקים של השלד שלנו.
זה נכון לכל גיל.
אלה הדברים הייחודיים לשיטה הזאת.
כן. ואני מניח שזה נכון לכל גיל, כדאי להתחיל כמה שיותר מוקדם, מן הסתם.
נכון. השיטה הזאת בעצם יש לה צורת בסיס, שהיא של תרגילים ספציפיים, עם משמעות ספציפית, וה-core reprint שהזכרתי, והמוביליזציה. והיא מתאימה בעצם לכל גיל, ולמעשה יש וריאציות של התמחות, המשך באנטרה, יש לגיל מבוגר, יש אחרי לידה, הריון ולידה, יש אנטרה למשקולות, למי שעובד בספורט בעצימות גבוהה, אנטרה פלואו, שזה יותר ריקודי, אז יש וריאציות, וזה בעצם שיטת הבסיס, זה לא רק שיעור התעמלות מהתחלה, עם התחלה אמצע וסוף, מהתחלה ועד הסוף, אלא זה גם קונספט של תנועה, שמתאים לצרכים שונים, וגם לשילוב בחיי היום-יום. אני רוצה לציין שכל מה שעושים באנטרה מדמה בעצם פעולות של היום-יום. שעושים סקווטים של אנטרה, זה, אנחנו לא יורדים לקצה ספח התנועה, אלא למקום שבו מתיישבים עם גב ישר, שבו מרימים את הידיים כדי להוציא מהארון משהו עם גב ישר, שבו מתכופפים אל הגלה, של סופרמרקט, אבל עם גב ישר. אז בעצם הקונספט תנועה הזה מתאים את עצמו גם לגילאים שונים, גם לעומסים שונים שאנשים רגילים לעבוד אליהם בספורט, גם משלים צורות אחרות של ספורט, ובעיקר אפשר לשלב אותו בחיי היום-יום.
חלק מאיתנו, צהל ברך אותנו במרכאות עם כל מיני נזקים לאורך השנים, כי סחבנו על הגב כל מיני דברים, וזה גם כן מציאות ישראלית, וכהורים, אפילו סבים וסבתות, נכון. אנחנו כל הזמן מרימים על הידיים, נכון. ואין ספק שאנחנו צריכים פה מזור. מה שמעניין זה שאת פרופסור באקדמיה, מרצה לספרות השוואתית,
נכון.
את היית עד לאחרונה דיקן פקולטה לחברה ותרבות באקדמית בבית ברלין, אם אני זוכר נכון.
נכון, נכון.
אז אישה לשואל, מה המעבר הזה?
אז לא מעבר במיוחד, זה פשוט הרחפתי את עיסוקיי.
יפה.
אני עוסקת בתנועה הרבה שנים, ואני נתקלתי באקראי, באחד הביקורים שלי, בחוץ לארץ, בשיטה הזאת, הלכתי לחדר כושר, במקרה היה שם את השיעור הזה, וזה מאוד מאוד מצא חן בעיניי, כי הרגשתי את התנועתיות של הגוף, שעושים שם פעולות שהן נגד הנוקשות של האגן, של התזוזות, תזוזתיות באופן כללי. כן. אהבתי את הרצפים הקצרים שלא מכפידים על הגוף וגם לא משעממים אותי, אחר כך חיפשתי את כל אימת שנסעתי, חיפשתי שיעור כזה. הייתי בשבתון לפני 3 שנים, החלטתי שאני יכולה לנסוע ללמוד את זה.
ידע.
אז נסעתי לשוויץ ולמדתי את
זה. אז עכשיו ההמשך זה בעצם להסמיך פה את דור המאמנים, כי צריך מאמנים.
נכון. כי אני לבד, אני עושה את זה לבד, אני גם עושה את זה במקום ספציפי, בימים ספציפיים. וחשבתי שזו שיטה שיש לה ערך, והייתי רוצה שיהיו אנשים, נוספים שיוכלו ללמד את זה, כי זו שיטה טובה והיא תורמת, ואני יכולה לעמוד באתגר הזה.
כן.
אז אנחנו נעשה את הקורס הזה בווינגייט, שהוא בעצמו חותם של ערך ו- כן. ו- 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 ותו תקן של, שיטות טובות, ואני מקווה שאפשר יהיה לאט והתמדה שיהיו פה שיעורי אנטרה רבים יותר.
כמה זמן ייקח להסמיך מישהו כמוני שהוא לא מדריך לשעבר בתחום אחר? זה תנאי? מישהו שיש לו רקע?
לא, זה לא תנאי בכלל. זה מה שצריך בשביל להיות מדריך אנטרה, זה קודם כל מוטיבציה, ודבר שני, זה מה שאני מחפשת, אופי של אדם נעים לבריות, וגם יכולת גופנית מסוימת וגמישות, שהיא לאו דווקא באה מזה שהיית מדריך אנטרה, אלא גם אנשים כמוני, שהתעסקו בעצמם כמתאמנים בפעילויות ספורט שונות, ויש להם רצון להרחיב את העיסוק שלהם. ואני רוצה להגיד לך משהו מהצד שלי מהאקדמיה.
כן.
יש מין הבחנה של חוקר פנאי שנקרא רוברט דבינס, והוא הבחין בין פנאי מזדמן או casual leisure ל-serious leisure, פנאי רציני.
כן.
פנאי רציני זה אנשים שיש להם תחביב מסוים, והם מתקדמים בו ומתפתחים בו ומחויבים אליו, ממש כמו באיזו קריירה מקבילה של הקריירה הרשמית שלהם. אז אנשים כאלה שאוהבים תנועה, שאוהבים כושר, שעושים את זה בעצמם, בחיים שלהם, אז יכולים בהחלט ללמוד את השיטה הזו, וכל מה שחסר בתחום הפיזיולוגיה והאנטומיה, זה משלימים בקורסים משלימים בווינגייט, מסביב לקורס כן. הזה.
טוב, תעשי חייל, אנחנו בהחלט צריכים את זה. פרופסור נורית בוכוויץ, בעלת סימן רשום אנטרה בישראל, תודה רבה שהבאת את זה. תודה רבה על השיחה.
תודה רבה לך. להתראות.
כמובן שנהיה צעירים בריאים לנצח, הכל בסדר, אבל מה שנקרא, עם השנים צריך להתחיל לנהל את העתיד, בטח את הגיל השלישי. הליפוי כוח מתמשך, שמעתם? דיברנו על זה לפני כמה שנים. עשיתם? לא בטוח, גם אני עוד לא עשיתי. אבל יש יותר מודעות, זה בטוח. בוקר טוב לעורך דין יעל גרטלר דואני, עורך דין לגיל השלישי, מומחית בעריכת טיפוי כוח מתמשך. בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך, יורן?
לא רע בכלל, ואני קצת נוזף בעצמי כבר, אבל האם נסביר למאזינים מהו טיפוי כוח מתמשך ומדוע חשוב לעשות אותו?
כן, אז תראה, אתה צודק שבנושא של longevity, היום מדברים על זה הרבה בגלל העלייה בתוחלת החיים, איך בעצם אנחנו מאריכים ימים, אבל גם עם איכות חיים.
כן.
אז כחלק מהחשיבה הזו, אנשים באמת מבינים יותר ויותר את החשיבות של תכנון העתיד. אתה יודע, זה כמו שאנחנו מתכננים את הפנסיה, אנחנו עורכים ביטוח, אנחנו כותבים צוואה, בהחלט כדאי לחשוב גם מראש מי יקבל החלטות עבורנו, אם חס וחלילה בעתיד אנחנו לא נוכל לעשות את זה בעצמנו.
כן.
וכאן נכנס לתמונה, ייפוי כוח מתמשך. תראה, הרבה אנשים מתבלבלים וחושבים שמה זאת אומרת, אם אני נשוי לאשתי כבר 60 שנה, או אני מטפל לאמא שלי בכל העניינים של הבנק, אז גם אם הם יהיו לא קשירים, אז ברור שאני אוכל לטפל בכל העניינים. וכאן כן. הטעות, כי בעצם ברגע שבן אדם לא קשיר במדינת ישראל, הכל ננעל בפניו, אלא אם כן יש לו או שהוא הסדיר את זה מראש, או שיש לו צו של בית משפט.
כן.
ובדרך כלל, אם אתה לא הסדרת את זה מראש, אתה צריך לפנות לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס.
כן, שזה אנחנו זה בעצם החידוש עם ייפוי כוח מתמשך. יחסית חדש בידע. בארץ, התשתית החקיקתית היא די חדשה.
נכון, נכון. בעצם מי שימציא את הכלי המשפטי הזה, שנועד בעצם להקל ולהחליף את מינוי האפוטרופוס, זה בעצם האפוטרופוס הכללי בעצמו, והוא עשה את זה בשנת 2018 נדמה לי, כך שזה די חדש, ולכן הרבה אנשים עוד לא יודעים ומכירים אותו, ובעצם הכלי הזה מאפשר לנו לקבוע מראש, כשאנחנו היום צלולים ובריאים, מי יקבל החלטות עבורנו ואיך יתנהלו העניינים שלנו, אם חס וחלילה נגיע למצב שבו אנחנו לא נהיה עוד קשירים. כלומר, אנחנו, מה שנקרא בעגה המשפטית, לא נהיה מסוגלים להבין בדבר.
כן.
ולקבל את ההחלטות שלנו בעצמנו.
אז ההבדל בין ללכת לבית המשפט ולמנות אפוטרופוס לבין ייפוי כוח מתמשך, זה שההפעלה שלו היא רק עם חוות דעת של מומחה שאומר שאנחנו כבר לא חדים כמו שהיינו?
תראה, בזמן שאתה עורך ייפוי כוח, אתה בעצם מחליט מי, בין השאר, הרי אתה מחליט על הכל, ואתה מחליט בין השאר מי יחליט שאני לא קשיר. ואז כל אחד יכול לבחור מה שהוא רואה לנכון, ויש מישהו שיש לו איזה רופא שהוא סומך עליו, יש מישהו שאומר אני מעדיף גריאטר, ולא צריך חוות דעת משפטית, מספיק מסמך, נהיה רפואי, שאומר שאכן הבן אדם כבר לא קשיר, ואז אפשר להפעיל את זה. עכשיו, זה עצם ההפקדה של ייפוי הכוח, היא לא ישר אומרת שזה מופעל. זה יושב לו רדום.
כמו ביטוח.
אתה יודע, באיזה מגירה וירטואלית באפוטרופוס הכללי, וזה מופעל רק כשבן אדם נהיה לו קשיר.
כן. שאגב, זה יכול לקרות מהתבגרות, ואת מומחית לגיל שלישי, אז אנשים, הרבה אנשים בגיל השלישי מאבדים באיזשהו שלב. נאחל לכולנו שלא, אבל זה יכול לקרות לי גם מחר בתאונת דרכים, גם אם אני בן 40.
חד משמעית, כששואלים אותי באיזה גיל כדאי לערוך, אז תראה, מבחינה חוקית, כל אדם מעל גיל 18 ומעלה, כל עוד הוא קשיר להבין את המשמעות של המסמך ואת ההשלכות שלו, יכול לערוך ייפוי כוח. וחשוב מאוד להדגיש שזה לא מסמך שמיועד רק לאנשים בוגרים. אובדן היכולת לנהל את העניינים שלנו ולקבל החלטות באופן עצמאי, כמו שאתה אומר, יכול להתרחש חס וחלילה שלא נדע בכל גיל. כן, אם זה תאונה, אירוע מוחי, לא יודעת.
כן, מחלה קשה. אנחנו
חיים במדינה עם הרבה דברים לא צפויים, זה לא...
את נתקלת בהתנגדות של משפחה, בוא נגיד, מי שצריך לחתום, אם הוא מבוגר, יש התנגדות או איזה בהלה מלחתום על המסמך הזה?
כן, יש איזושהי רתיעה, באופן עקרוני, אנשים לא אוהבים בירוקרטיה. ובעצם צריך להבין שברגע שאתה עורך ייפוי כוח, אם עושים אותו כמו שצריך, אז אין מה להיבהל, כי בעצם עורך הדין אמור להוביל אותך, וכל סמטאות החיים, לשבת איתך בנחת, ולהבין בדיוק את כל הרצונות, ולערוך את המסמך, ואחר כך אתה מפקיד את זה, ואין בזה שום משהו מרתיע, נהפוך הוא. זה אמור להשקיט אותך ולהרגיע אותך שהנה, הסדרת את הכל מראש.
כן, לי זה אגב, מישהו כמוני זה ייתן שקט, אבל פגשתי אנשים שחושדים.
תראה, יש לזה הרבה יתרונות. קודם כל, האוטונומיה של האדם נשמרת, כי גם אם אתה לא תוכל לקבל החלטות בעצמך, הרצון שלך הוא זה שימשיך להנחות את מי שפועל בשמך, ולא אף אחד אחר יחליט בשבילך. הרי במינוי אפוטרופוס, מי בעצם למעשה מי שלא רק מחליט על מי ימונה ואיך ימונה, זה בית המשפט, אלא גם אחר כך המעורבות של בית המשפט והפיקוח של האפוטרופוס הכללי הוא הרבה יותר אימתני, כמו שאומרים, הוא הרבה יותר משמעותי, על כל הוצאה צריך לדווח. וכאן בעצם אתה נותן איזשהו טווח פעולה למי שאתה סומך עליו, אתה מחליט מי ימונה, אתה יכול למנות אחד, אתה יכול למנות כמה, אתה יכול להחליט באיזה נושאים הם ימונו, אם זה רכושי, אם זה אישי, אם זה רפואי, ואתה יכול גם ליצוק הרבה תוכן, ממש אפשר לרדת לפרטי פרטים ולתפור ממש חליפה אישית לכל אחד, שמתאימה לו, ומה הוא אוהב, אפילו ברמה של כל כמה זמן אני רוצה ללכת למספרה, אתה מבין?
ואני יכול גם לשנות את זה מתי שאני רוצה.
תראה, לגבי שינוי, אז בהחלט, כל עוד אתה
קשיר,
אתה יכול לשנות את זה, בוודאי.
אם חלילה אפוטרופוס כבר לא קשיר, זה לפעמים קורה, כן.
נכון. צריך להדגיש דבר אחד, שאם זה שינוי מהותי, כמו למשל אתה מחליף את מי שאתה ממנה, צריך להגיש את זה מחדש. זה לא משהו שאתה יכול לשנות, ככה לתקן עכשיו בזה. התיקונים הם, כל עוד לא חותמים על המסמך ולא מגישים אותו, אפשר לשנות הכל, והרבה פעמים אנשים אחרי שהם רואים את זה שחור על גבי לבן, אז יש להם המון שינויים ותיקונים ותוספות, זה בסדר. אבל אם כבר זה הוגש, אפשר לשנות, אבל כל שינוי, אם הוא מהותי, צריך להגיש את זה מחדש.
יש אנשים, ואני יודע שזה לא חלק מיפוי הכוח המתמשך, למרות שהוא עוסק גם בסוגיות רפואיות, אבל יש נושא אחר שקוראים לו DNR, Do Not Resuscitate, אנשים שכבר מגיעים לשלב בחיים שהם אומרים, אם קורה לי משהו, אל תחיו אותי.
זה נכון, זה לא, אין בארץ, הרי במדינה שלנו אין המתת חסד, זה ידוע, אבל יש הסדר שלפי חוק החולה הנוטה למות, שהוא חל כמובן רק על אדם שהוגדר כחולה הנוטה למות. אתה יכול מראש להסדיר את זה, אבל צריך להבחין שמדובר בשני הסדרים משפטיים שונים, שכל אחד מהם נועד למטרה אחרת. ייפוי כוח, כמו שאמרנו, מסדיר איך התנהלו העניינים של אדם כשהוא כבר לא מסוגל לקבל החלטות, ובין השאר, אבל לא רק בעניינים רפואיים, וזה חל בין הצדדים להסכם הזה. לעומת זאת, חוק החולה הנוטה למות עוסק בהחלטות רפואיות שנוגעות לאיך לטפל באדם שהוגדר כחולה הנוטה למות. אתה יכול לבחור מראש טיפולים רפואיים מסוימים שאתה רוצה או לא רוצה, לרבות מה שאמרת, DNR, Do Not Resuscitate, הביצוע או אי-ביצוע של החייאה או הנשמה מלאכותית או הזנה, כל הדברים האלה אפשר לקבוע אותם גם כן מראש, ומופקד אבל לא באפוטרופוס הכללי, כמו היפוי כוח מתמשך, מופקד במשרד הבריאות ומחייב את הרופאים לפעול על פיו.
כן.
ולכן זה לא הסדרים חלופיים. אם עשית את זה, זה לא אומר שזה מכסה לך את הכל או ההפך. כי זה מכסה רק אם אתה חס וחלילה, כן?
כן,
נופל למות. בהגדרה של חוק החולה הנוטה למות, ולא ניכנס להגדרות
לא,
עכשיו.
לא ניכנס ונאחל לעצמנו אריכות ימים, אבל...
בדיוק, ובריאות.
אותי זה דווקא מרגיע.
כל אחד מהם נותן מענה לצורך שונה, ובמקרים מתאימים כדאי ואפילו מומלץ להסדיר את שניהם, בהחלט.
אני אותי מרגיע שיפוי כוח כזה יישב לבושתי, אני בוש ונחלם שלא עשיתי, כי עסקנו בזה לפני כמה שנים בתוכנית, והנה זה כזה מדהים כמה אנחנו לא יודעים לתכנן את הזקנה שלנו. זקנה זה לא מילה מגונה, וצריך לתכנן אותה.
אני פחות משתמשת במונח זקנה, אני אומרת עתיד, כי היום באמת, כמו שאמרנו, התוחלת חיים מאוד עלתה, אז צריך, כן, זה סוג של עתיד, גם אחרי שאנחנו יוצאים לפנסיה, וגם הרבה לפני, יש יותר ויותר אנשים צעירים שמבינים את הצורך לעשות את זה כמעט בכל גיל.
אז יש לנו דברים שאנחנו צריכים לתכנן, כמובן את הפנסיה, היפוי כוח מתמשך, צבא, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה גם כן משהו שמאוד מומלץ לעשות. קיצור,
כן, תראה,
טיפה...
אנשים הרבה פעמים מתבלבלים בין ייפוי כוח כן. מתמשך לצוואה. צריך להבין, הצוואה מתייחסת לאחרי ה-120. כן. כל מה שקשור לייפוי כוח מתמשך זה כשאני עדיין בחיים, פשוט אני לא יכול לקבל החלטות, זה הכל.
כן, וצריך להבין את האלטרנטיבה כדי להבין כמה המנגנון הזה הוא באמת יותר הגיוני, בטח אם אתם סומכים על מישהו קרוב.
הוא יותר הגיוני, הוא פשוט, הוא באמת מביע את הרצון שלך, הוא משקף באמת את האדם שבך, ואף אחד לא מחליט עליך, כן. גם כשאתה כבר לא יכול להחליט.
אין מודעות לדברים כאלה, זה מאוד מאוד קשה שאנשים יהיו מודעים וירצו לתכנן את החיים שלהם, אבל בסדר, זה גם התפקיד שלנו פה בתוכנית.
נכון, אני מקווה שהתוכנית קצת תעלה את המודעות, זה באמת חשוב.
אנחנו ניגע בנושא הזה כל הזמן. עורך דין יעל גרטלר דואני, עורך דין לגיל השלישי, ומומחית בעריכת ייפוי כוח מתמשך. תודה רבה על השיחה.
תודה, ואני אומרת לסיכום, לא מחכים לרגע שבו כבר אי אפשר לקבל החלטות. צריך באמת לערוך את זה מבעוד מועד, כשאנחנו בסדר, כמו שאומרים.
לגמרי. לא מאוחר, עד שמאוחר. כן.
נכון.
תודה רבה על השיחה.
תודה, יורם. תודה.
טוב, נתונים שפורסמו עכשיו, עם ישראל הגיע לאוברדרפט של בערך 10 מיליארד שקל. הרבה מעט. זה רק באוברדרפט בחשבון הבנק, כמובן שיש משכנתה חובות אחרים. שלום לאילון בנימין, הוא ממונה תחום חינוך פיננסי והסברה בבנק ישראל.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אני מחלק את זה בערך ב3 מיליון בתי אב, זה 3,500 שקל בממוצע אוברדרפט. לא התעלפתי.
תראה, סך גובה המינוס הוא באמת, כמו שציינת, עומד כ9.5 מיליארד שקלים, נכון, סוף הרבעון האחרון, אבל הרבעון לפניו היה יותר גבוה, וזה ראינו ירידה, ובכלל יש חלוקה בנושא המינוס, יש מינוס שהוא אנשים נכנסים למינוס ויוצאים ממנו מיד, זאת אומרת, משתמשים בכלי הזה לכמה ימים, ויש באמת אוכלוסייה שנמצאת במינוס כרוני, אנחנו קוראים לזה, בגדול, לפי הנתונים שלנו, כ4% מכלל החשבונות, נמצאים במינוס חוני של מעל ל-5,000 שקל במשך השנה. מדובר פה על סדר גודל של בערך 230,000 חשבונות. באוכלוסייה הזאת היא באמת שווה לעשות טיפול ממוקד ולסייע להם, ולכן אנחנו יוצאים באיזושהי סדרת הסברה נרחבת, מפגשים מקוונים שבאים לתת לציבור כלים להתמודד עם המינוס, לסייע להם בתהליך היציאה מהמינוס, ובכלל כלים בהתנהלות פיננסית נכונה ואחראית בכלל, וגם מול הבנק וחברות כרטיסי אשראי בפרט.
כן, זה זקני הדור כמוני זוכרים, אתה יודע, זה הווי הישראלי, זה להיות במינוס, לא נורא. ממילא הולכים להרוג אותנו עוד מעט, נחיה ונבזבז וימי פומפי האחרונים, אבל בסוף אנחנו שומעים לזה הרבה כסף על המינוס הזה, בריבית.
אתה צודק, הריביות על המינוס הן ריביות ככלל הן גבוהות יותר מהריביות על הלוואות צרכניות. הריבית הממוצעת כיום על המינוס היא 12%, שהריבית הממוצעת על הלוואה צרכנית באזור ה-8.5%, אז כבר אתה רואה פה פער בהלוואות, יש גם מחירים רגשיים למינוס, מחירים שגורמים ללחץ כלכלי, לחץ נפשי, מתחים בבית, ושיח שהוא לא שיח נעים בדרך כלל על כסף. לכן, ככל שניתן, שאפשר לקחת את השליטה לידיים שלנו, ולנסות לבוא ולעשות את תהליך היציאה, שוב, זה תהליך, זה לא איזשהו מהלך שנעשה, זבנג וגמרנו, צריך לשנות פה דפוסי התנהגות, צריך לעשות פה עבודה מעמיקה, צריך קודם כל למפות את ההוצאות הפיננסיות שלנו. דבר ראשון, לעשות איזשהו מעקב אחרי הכנסות והוצאות, לראות איפה אנחנו עומדים, זאת אומרת לראות אם באמת ההכנסות שלנו הן נמוכות מדי ביחס להוצאות, או שאנחנו מכניסים מספיק כסף למחייה סבירה ואנחנו מוצאים יותר מדי. ולאחר מכן צריך לאתר בדיוק, לאחר שאנחנו מאתרים את שורש הבעיה, צריכים לקבוע יעד ריאלי ומדיד. זאת אומרת, לא עכשיו להגדיר שנכנס את כל המינוס לבת אחת, אלא להגדיר שחצי מהמינוס, למשל, נגיד אנחנו מינוס 1,000 שקלים, נתחיל מ-500 שקלים, ננסה לצמצם אותם, נבחר כלים מעשיים איך לעשות את זה. אם זה בחירה של תמצום קניות רגשיות ומפצות, כולנו חוטאים בזה, לפעמים לא כל קנייה היא קנייה מוצדקת, לפעמים מתוך רגש, לחץ כלכלי, לחץ חברתי, סליחה, פינוק וכו', אז אולי פה אפשר ככה להמעיט, לבחון אחד תמצום של הוצאות אחרות, אם זה דלק, ביטוחים, הוצאות שאתה משלם עלויות לבנקים ולחברות כרטיסי אשראי, אם זה דמי כרטיס, אם זה עמלות, יש כלים שגם בנק ישראל פיתח עבור הציבור, שחשוב להכיר אותם, כמו אתר קו המשווה. זה אתר שבו אתה יכול לראות בצורה מאוד פשוטה וברורה את הריביות שהבנקים גובים על הלוואות, נותנים על חסכונות, גם חברות כרטיסי אשראי, הלוואות גם אצלם. אתה יכול ככה לעשות השוואת מחירים מאוד פשוטה ולנסות להוזיל את העלויות שלך.
אז זה אתר קו המשווה שלכם. בכלל, למה בנק ישראל הוא זה שצריך לנהל את הקמפיין הזה? יש לכם אינטרס מצליחה כבנק ישראל לשמור עלינו, על הכסף שלנו, ומצד שני, שלא ניכנס פה זה למיתון ונהיה חסכנים מדי. אז זה ריקוד קצת עדין.
תראה, אנחנו קודם כל בתפיסה שלנו של הפיקוח על הבנקים, אז אנחנו מודדים את הציבור להכיר את הזכויות שלו בהתנהלות מול הבנק וחברת כרטיסי אשראי. אנחנו פועלים בזה המון, בהמון מישורים. הקמפיין הזה, המהלך הזה הוא אחד מהם. בכלל, נושא המודעות הפיננסית של הציבור הוא מבחינתנו חשוב. חשוב שהציבור ידע להתנהל נכון. ובכלל, היכולת של משק בית להתנהל פיננסית באופן אחראי ומושכל, זה גם נדבך מרכזי ביציבות האישית של כל משק בית, וגם מסייע ולמרכיב חשוב בחוסן של כל המערכת הפיננסית. יש פה חשיבות כפולה. אנחנו כן רוצים לבוא ולסייע לציבור, לבוא ולתת להם כלים, לבוא שישתמשו בכלים שניתנו להם, כדי להיות צרכנים טובים יותר, לקוחות טובים יותר מול הבנקים וחברות כרטיסי אשראי. יש לזה חשיבות. אנחנו פועלים הרבה בנושא ההוגנות, גם בהוראות שאנחנו מוציאים לבנקים, גם באכיפה, גם בביקורות, וגם בפעילויות כאלה, פעילות הסברה, חינוך פיננסי, מודעות פיננסית, כדי לתת לציבור את כל הכלים שיתנהל נכון.
אגב, צריך להגיד, אנשים למדו את זה עם חברות תקשורת, אתה מתקשר מהיים שאתה עוזב ומיד נותנים לך תנאים יותר טובים. עם הבנק אנחנו לא עושים את זה, ואפשר לעשות את זה, כי הניוד היום הוא די קל.
נכון מאוד. אנחנו לפני כ-5 שנים, בספטמבר 21, הושקה מערכת מעבר מבנק לבנק מאופן מקוון, שמאפשרת להעביר את כל הפעילות הפיננסית שלך בבנק בצורה מקוונת ללא עלות. בתוך 7 ימי עסקים, מי שעבר בנק לפני השקת המערכת, זה היה מאוד מורכב.
הוראות קבע וכל העונש הזה, כן.
נכון, הוראות הקבע לא תמיד עברו, חברי כרטיסי אשראי, כאן הכל עובר בצורה מאוד מאוד פשוטה, במיוחד, ויש פה גם חידוש מאוד גדול, שני חידושים מאוד גדולים, אחד זה גם הצ'קים, מי מאיתנו שמשתמשים שעדיין בצ'קים, ולתן הצ'קים של הבנק הישן, הצ'קים האלה יעברו אוטומטית, וכל חיוב או זיכוי שיגיע לחשבון הישן, ומשום מה, לא התקנת את החשבון, שהחשבון החדש לא הותקן, זה עובר בפולו מי, בעקוב אחריי, לחשבון החדש. זאת אומרת, גם זה, הכל כדי שכל המערכת תמשיך לפעול, לא תוכל להיפגע. ואני אגיד לך יתרה מזאת, אנחנו ראינו בנתונים שלנו, שגם שלקוחות מגישים את בקשת המעבר, ניהלו מסע מתן מול הבנק, כן. לא הצליחו לקבל את התנאים, החליטו לעבור. בתקופה, בזמן הזה, הבנק שעוזבים אותו, הבנק הישן, רואה שהלקוח רוצה לעזוב, ויש לו תקופה שיכול לשמר את הלקוח. אנחנו רואים שהבנקים כן משמרים את הלקוח, ולמעשה אחד מכל שלושה לקוחות שהגישו בקשה למעבר בנק, ביטל אותה ביוזמתו. זה בעקבות הליכי שימור שהבנק ביצע, בהצעות טובות שהוא ביצע. לכן, כמו שאמרת בהתחלה, סקר השוק הזה הוא חשוב, המיקוח הוא חשוב, יש לו גם תוצאות, ולכן תשתמשו בכלים, תנהלו מסע ומתן, ותנסו לשפר את התנאים שלכם.
הייתי רוצה גם לקבל ממך כמה המלצות, למשל בנושא המרת מתח, כי זה אנחנו מבזבזים בסוף, בין אם זה לחופשה, בתי מלון, או להזמנות באתרי אינטרנט שונים, אנחנו משלמים בדולרים בדרך כלל, או ביורו או מטבעות אחרים. עצה טובה איך לנהל את זה?
אז יש לנו היום, זה גם באופן הכללי שאנשים משתמשים בכרטיסי אשראי לרכישות מאתרים מחול, וגם כמובן כרגע לקראת חופשות הקיץ, ושיש לנו בעצם אנשים שיוצאים לחופשות בחול, אז יש עמלות המרת מטח כמו שציינת, ודבר ראשון, להיכנס לאתר של חברת כרטיסי אשראי, לאתר האישי שלך, ולראות מה עמלת המטח שאתה משלם. עמלת המרת המטח, זה נע בין 2.5% ל-3% בממוצע, אפילו קצת יותר בחלק מהחברות, אבל זה הטווח, ואתה יכול פשוט לבוא לבצע סקר שוק בין כל החברות, לראות מה עמלות המטח שמציעים לך, אם יש לך כרטיסי, מספר כרטיסי אשראי, שאתה עוקב אחריהם, כמובן, ומכיר את כל ההוצאות שלהם. אנחנו לא מודדים הרבה כרטיסים, אבל אם יש לך שני כרטיסים ואתה מכיר את ההוצאות שלהם, ואת המעקב, תבדוק מה עמלת המרת המטח שם, אולי דרך מועדון צרכנות שיש לך, דרך מקום העבודה, אתה יכול לקבל עמלה טובה יותר. תנסה לפחות להוזיל את העמלות, לפחות את תקופת הקיץ, ומצאת מסע ומתן. אנחנו רואים שהדברים האלה קורים, ואתה יכול לחסוך פה הרבה מאוד כסף בחופשות, וגם אלטרנטיבות אחרות.
כן.
זאת אומרת, כל הענקים הדיגיטליים שמאפשרים המרות מתח בצורה יותר זולה, פשוט תעשה את הבדיקה שלך, זה מאוד פשוט היום בעידן הרשתות ובעידן האתרים, וככה נוכל להזיב את העלויות גם בהיבט של המרות המתח.
אולי סוף סוף, בעזרת מה שהסברת לנו, נבין איך אנחנו צריכים לנהל את השאלה הכי קריטית שלנו בדוטי פרי, שקלים או דולרים. בעצם אני צריך לבדוק את שער המרה שלהם ואת שער המרה של חברת האשראי שלהם.
ההמלצה היא שאתה מגיע, אני יכול להגיד את זה בחול, תמיד תיקח את שער המרה, תמיד תיקח את במטבע המקומי, כי אז המטבע המקומי בעצם זה ההמרה של חברת כרטיסי האשראי שהיא עושה, ואם זה המטבע השקל, אז זה שער ההמרה שבית העסק עושה, ואתה לא מכיר אותו.
נכון.
לכן עדיף לך תמיד לקחת...
אבל יכול להיות שהוא יותר זול? נגיד בדוטי פרי ספציפית? אז הלכת על דולרים בקיצור.
אני לא יודע על הדיוטי פרי, אני יודע איך זה עובד בחברת האשראי, בעמלות ההמרה בחול, תמיד עדיף לשלם במטבע המקומי ובמטבע השקל.
אני מאוד אוהב לראות אנשים שם בכובד ראש עונים על השאלה, בביטחון, שקלים, דולרים, כאילו הם יודעים, הם לא יודעים, הם לא יודעים, הרוב לא יודעים, אבל זה חלק מחינוך פיננסי. אפשר למצוא עוד באתר של בנק ישראל?
נכון, יש לנו באתר של בנק ישראל, במידע תחת הפיקוח על הבנקים, את כל הפעילות של פורום חינוך פיננסי שאנחנו עושים, זה פורום שהקמנו ביחד, שאנחנו מובילים אותו בפיקוח על הבנקים, וחברים בו איגוד הבנקים, הבנקים וכל חברות כרטיסי אשראי, העלינו שם את כל התכנים לדף הפיקוח על הבנקים באתר בנק ישראל, תשתמשו בתוכן הזה, יש שם מצגות, יש שם סרטונים והרצאות מקוונות שהיו בפעילויות עבר, בנושא הונאות, בנושא הסתכלות המקרו דיגיטלית, בנושא בני נוער, תשתמשו בתוכן הזה, זה נועד אך ורק עבורכם, וככה תעשירו את הידע הפיננסי שלכם טוב יותר.
כן, זה יביא הרבה יותר חיסכון מאשר כל מבצע של 2 ב-10 בסופרמרקט, זה בטוח. אילון בנימין, ממונה תחום חינוך פיננסי והסברה בבנק ישראל, תודה רבה רבה על התובנות, הקמפיין הזה, באמת לברך, תודה רבה.
תודה לך, שבת שלום.
התוכנית שלנו מתקרבת לסיומה, ואנחנו רק נזכיר שהיום אחרינו התוכנית הנבחרים לא תשודר, היא תשודר כרגיל בשבוע הבא, אבל אנחנו כן נודה לטכנאי שידור שובל הלל, להפקה פה איתנו אור פרץ, עמל וטרח כל השבוע להפקה עידן ריבר, המוזיקה נהדרת ששמעתם בעריכת הלל אבמוביץ'. נגענו בנושאים כבדים, לא פשוטים, בטח מבחינת היכולת שלנו לטפל בכל הנושאים האלה. חקיקה שעברה בכנסת וקצת מעצבנת אותנו, אבל פגשנו הרבה מאוד אנשים שרוצים לעשות פה טוב. אפילו השיחה האחרונה על חינוך פיננסי, כדאי שתטפל בעצמנו, גם מיפוי כוח המתמשך, גם שיטה חדשה לטיפול בגב וביציבה שלנו, אנטרה, סדרה נהדרת שעולה בכאן 11 על ההיפופ, זהב שחור, וכן, עם כל הבעיות ליבה האלה, אנחנו ניפרד עם שיר אופטימי, כי השבוע זה גם יום הולדתו של דן אלמגור, שכתב את השיר הבא, אותו הלחין בני נגרי, מתוך מחזמר, אל תקרא לי שחור. חוזרים אחורה ל-1972, אבל תשמעו, איזה יופי של שיר. אני יורם מוקדי, נפרד מכם. יום יבוא.